טוב, נדבר קצת על המהרש"ל, לכבוד היורצייט. המהרש"ל, רבינו שלוימה לוריה ברב יחיאל. האמת היא שהוא גם חותם את עצמו לפעמים שר יצחוק או ברב יצחוק, למרות שלאבא שלו קראו רב יחיאל. זה הסיבה בגלל שאבא שלו נפטר בגיל צעיר, והוא גדל אצל סבא שלו, אבא של אמא שלו. ולכן באמת הוא קורא לעצמו לפעמים על שם סבא שלו. הוא נולד בשנת ריש עין, ונפטר בשנת שין למד דלת, בתאריך י' בייס כיסלב, י' בייס כיסלב, שין למד דלת, נפטר המהרש"ל. המהרש"ל הוא חידוש גדול. בכל הכיוון הלימוד שלו מאוד מאוד מעניין. יש לו בהירות מסוימת. הוא בעיקרון מהדורות של התלמידים של רבי ינקב פולק. זאת אומרת, זה פולין, אזור פולין. יש לך את רבי ינקב פולק, את רב שלום שחלה מלובלין, הבן שלו רב ישראל. ובאותו אזור ובאותה תקופה מגיע המהרש"ל ומציב דרך מחודשת יותר בלימוד. הדרך של המהרש"ל בלימוד הייתה לברר את הדברים, להעמיק בשורש שלהם, לאסוף ולקבץ את כל השיטות של הראשונים והאחרונים שדנו בעניין הזה, לדון, להגיע לשורש הנקודה מתוך הבירור של כל הדברים כולם, וככה לפסוק את ההלוכה. שונה קצת מדרך הפלפול שהייתה מקובלת בזמנו, מה שקיבלנו מרב ינקב פולק. האמת היא, אתה רואה את הערכה וההרצה למהרש"ל בדברים של בני דורו ותלמידיו בצורה מאוד מאוד יפה. רבי יוינה לנדסופר, בצבוע שלו, בסימן י' חס, כותב בדברי המהרש"ל, דברי המוירינו הרב שלמה לוריה, צריכים עיון גדול. הוא לא מתכוון מלשון להגיד שהם שאלה, הם דברים מוקשים ולכן צריכים עיון גדול, אלא צריכים עיון גדול. כשאתה לומד מהרש"ל, צריך לעיין הרבה ולעיין גדול, לעיין הרבה, לעיין הרבה בדברים שאתה לומד. כל אשר תמצא ממנו, כל דבר של המהרש"ל שאתה מוצא כתוב איפשהו, אל יליזו מנגד עיניך. שלא יזוזו מנגד עיניך, קח אותם מאוד 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 ברצינות. כל הספרים ופירושיו מאירים כספירים. כל הספרים וכל הפירושים שכתב המהר"ל, הכל זה יהלומים מאירים, וזאת צורת היחס שצריך להיות לדברים של המהרש"ל בכל מקום. יש צמח דוד, רב דוד גנז, שכותב שם, בשנת שין למד ג' שהוא כותב את זה, הוא כותב רב שלוימה לוריה מאוסטרה. רב שלוימה לוריה מאוסטרה, הוא מכונה בכמה מקומות מאוסטרה, זה נמצא גם בספר החיים, רב חיים ברב צלל, אח של המהר"ל, הוא גם היה תלמיד שלו, והוא כותב מוירי, הגוין המפורסם, כבויד מוירינו ורבינו הרב רב שלוימה מאוסטרה, זיכרונו לברוכה. הוא מכנה אותו רב שלוימה מאוסטרה, כי בפועל, אם אנחנו מכירים את התולדות חיים של המהר"ל, הוא נולד בבריסק. אבא שלו נפטר, רבי יחיאל נפטר, ואז הוא עבר דירה לסבא שלו בפוזנה. בפוזנה זה העיר שבא בהמשך, אחרי כמה דורות, רב קיבי איגר היה רב, רב קיבי איגר חבור שם בפוזנה. ואז הוא היה רב בפוזנה. משם הוא חזר והתחתן עם אישה מהעיר בריסק, וגר בבריסק, שם הוא הפך להיות עם הזמן דיין בבריסק וראש השיבה, והוא היה מהראשונים שהביאו תוירה לליטה. זאת אומרת, תורת ליטה, ליטה התחילו ללמוד תוירה, הראשונים שהביאו תוירה לליטה היה המהרש"ל, כשהוא היה רב בבריסק ולימד שם. משם הוא המשיך ונהיה רב באוסטרה, ואחר כך, מאוסטרה הוא הגיע ללובלין, הוא היה ראש השיבה. בלובלין, לובלין הייתה אז עיר מאוד מאוד חזקה ומאוד מפורסמת. זה היה אז ועד ארבע ארצות, כן, של פולין וכל האזור, ארבע ארצות שהתקבצו ביחד, מינו ועד שיחליט על כל העניינים הרוחניים והגשמיים של כל האזור. ועד ארבע ארצות היה מתקבץ בלובלין. זה היה העיר המרכזית, עיר מאוד מאוד חזקה ומרכזית. באותה תקופה הייתה שם עדיין את הישיבה הגדולה שהקים רבי ינקב פולק, והביא אותו להיות ראש השיבה שם, בישיבה הזאת של רבי ינקב פולק. מי שבעיקרון היה ראש שיבה באותה תקופה היה רב שלום שחנה, שהזכרנו אותו, רב שחנה מלובלין, והבן שלו, רב ישראל מלובלין. אחרי כמה שנים, בשנת שין חף זין, אז כבר היה שם היפרדות, והיה ויכוח בעצם כמה להתעסק עם הפלפול וכמה להתחיל לפתח את השיטות האחרות בלימוד של לקבץ את הנושאים וללמוד אותם לעומק בצורה שונה קצת מפלפול, ואז הם התפלגו לשתיים, ורב המהרש"ל הקים את הישיבה שלו בלובלין, שהייתה ישיבה נפרדת, הקים אותה בשין חף זין, עד פטירתו בשין למד דלד, ומתוך המטרה הזאת למעט בפלפול. טוב, התחלתי לצטט את הצמח דוד. הצמח דוד, כשהוא מדבר על הסיפור הזה של המהרש"ל, אומר רב שלמה לוריה מאוסטרה, הוא מתאר אותו, שימו לב לתיאורים. הוא המאור הגדול, נזר ישראל, כן? המאור הגדול, נזר ישראל, הכתר של עם ישראל, מופת הדור, אשר לאורו ילכו בני עמנו, ומימיו שותים כל תפוצות ישראל, ושמעו יצא בכל העולם, ומתלמידים הרבה, והפליג על כל אנשי דורו, וחיבר חיבורו הגדול על כל שיטת התלמוד, אשר אין ערך לגודלו, לעומקו ולחריפותו, וקרא אותו ים של שלמה. זאת אומרת, אתה רואה את התארים שבן דורו בחייו כותב עליו. כן, הצמח דוד, רב דוד גנז, מפראג. באותם שנים, בחיי המהרש"ל, מתאר אותו בצורה כל כך מופלאה וכל כך חריפה על מה שהוא היה. למעשה מעניין מאוד גם לעמוד על הסגנון של המהר"ל. יש סיפורים מעניינים, יש גם בית כנסת שהוא הקים, יש את הבית כנסת בלובלין, היום הוא כבר לא קיים. היום הוא לא קיים, הוא נהרס בשואה. היה בית כנסת שהמהרש"ל הקים אותו, הוא היה בנוי בצורה מעניינת, כי הוא היה אורך של למדוו אמות על רוחב של למדבית אמות. 36 על 32 אמות. זה בית כנסת מאוד גדול, אבל שימו לב למספרים, למדוו ולמדבית, זה לולב, כן? למדוו על למדבית, למדוו אורך ולמדבית רוחב, והיה שם כל מיני מנהגים מעניינים בבית כנסת הזה. אחד המנהגים היה שבהקפות שהיו עושים עם הלולב, אז בגלל שהבית כנסת הזה הוא לולב, כן, הוא למדוו על למדבית, אז הם היו פשוט במקום להקיף את הבימה עם הארון קוד, עם הספר תורה, הם היו נצמדים לקירות, וככה מקיפים את כל הבית כנסת. כי הבית כנסת עצמו מרמז לולב. יש הרבה דברים מעניינים עם הבית כנסת הזה, סיפורים מעניינים, אגדות מעניינות, הוא נחשב בית כנסת מאוד מעניין, הוא נהרס בשואה. יש שחזורים ממנו שעשו, אפילו שחזור בתלת מימד, שאיזה אמן פולני עשה, כי זה בית כנסת מעניין. הוא היה בית כנסת מאוד מיוחד בזמנו, יש הרבה תיאורים עליו, היום הוא כבר לא קיים. למעשה המהרש"ל חיבר הרבה ספרים. הוא חיבר גם ספר שלוימה, תשובס, עטרת שלוימה, שנקרא בדרך כלל בספרים, שו"ת שלוי. שאלות ותשובות שלו, ככה אני כותב, כמו שכתב מהרש"ל בשו"ת שלו. שו"ת שלו, שאלות ותשובות שלו, זה הספר שמהר"ל חיבר. הוא חיבר גם פירוש על זמירות שבת. פירוש על זמירות שבת, בפירוש הזה יש הרבה, גם ניגלה, גם ניסטר, גם קבול, יש שם אוסף, הרבה מעניינים. דרך אגב, הנהגה מעניינת שהוא כותב שם, הוא כותב מנהג להארח בחורי ישיבה בליל שבת. להארח בחורי ישיבה בשולחן שבת, כותב המהרש"ל בזמירס, יש מנהג כזה. מנהג להארח בחורי ישיבה בליל שבת. ויש גם את החיבור שלו על הש"ס. חיבור שלו על הש"ס. הדרך שלו היה המתימוישה. המתימוישה, שהיה תלמיד, רב מוישה מת, שהיה תלמיד של המהרש"ל, יש את הספר שלו על שולחן ערוך, המתימוישה כותב בהקדומה שלו, שימשתי תלמידי חכמים, בפרט להרב הגודל, מאור הגולה, תפארת גאון ישראל, מוירנו הרב רב שלמה לוריה, אשר העמיד תלמידים לאלפים ולרבבות. העמיד תלמידים לאלפים ולרבבות. החבסיואיר בסימן, ותשובה ממגימל, תשובה ממדלד, מזכיר את המהרש"ל, הוא אומר, אשר כבר העידו על מהרש"ל ז"ל, העידו על מהרינו רב שלמה לוריה, זכרנו לברוכה, שאילו נשתכחה תורה מישראל, היה מחזירה בפלפולו. ככה אמרו עליו, שאילו נשתכחה, היה כוח הפלפול והסבורי כל כך חזק, שכמו שבעצם אנחנו רואים בגמור את הביטוי הזה, הגמור במציע אומרת לנו, שרב חנינה ורב חייה אבו מינצה, הם היו מתווכחים ביניהם, אז רב חנינה היה אומר, שאני אם תשתכח תורה מישראל, אני מחזירה בפלפולי, ורב חייה אומר, אני יותר, אני אעשה שלא תשתכח תורה מישראל, כי הוא דואג שיהיה ילדים ילמדו, וכן, כל הסיפור שמובע שם בגמרה. אבל יש ביטוי כזה, הוא יכול להחזיר את התורה לישראל בפלפולו. מי עשה את זה גם כן בעבר? עתניאל בן כנז, נכון? עתניאל בן כנז שהיה השופט השלישי, המלך, המושל השלישי בעם ישראל, מוישה רבינו, יהושע בן נון, ואז עתניאל בן כנז. כשמוישה רבינו נפטר, השתכחו 3,000 הלכות, וחזירן עתניאל בן כנז בפלפולו. זאת אומרת, בכוח ההבנה והסברה והלימוד הוא יכל להחזיר ולחדש הלוך אל מוישה מסיני. אמרו תלמידי המהרש"ל, המהרש"ל, החבסיור כותב עליו, שאמרו על המהרש"ל שאילו נשתכחה תורה מישראל, היה מחזירה בפלפולו. יש לו עוד ביטוי שהחבסיור כותב, משלמה עד שלמה לא קם כשלמה. אני לא יודע מי זה השלמה הראשון, שלמה השני זה מרשל, אבל מי זה השלמה הראשון? אז אולי הוא מתכוון לשלמה המלך, אולי הוא מתכוון לרשי. אני לא יודע מה הוא מתכוון בדיוק, אבל יכול להיות שהוא מתכוון לרשי הקדוש. רשי הקדוש הרי גם כתב על כל חלקי התורה, והעמיד את עם ישראל, ומשלמה עד שלמה לא קם כשלמה, שלא קם כמוהו. והספרים שלו גם תפסו מאוד מאוד חזק בכלל, איך הוא אומר, מקראנו מקודם עם מארי לנדסופר, שאומר כל אשר תמצא ממנו אל יליזו מנגד עיניך. כל הדברים שלו צריכים עיון גדול. אחידו מתאר בספר מעגל טוב, ספר מעגל טוב הוא מתאר רבי אברהם הכהן ורבי צמח צורפתי מתוניס, הם היו ראשי ישיבה בתוניס. הוא אומר, הפליאו עיצה בעיון הטויספס ומהרשל ומהרשו בעיון נמרץ. רבי צמח צורפתי ורבי אברהם הכהן, ראשי הישיבה בתוניס, הם היו מעיינים נפלאים בטויספס, מהרשל ומהרשו, שזה ספרים אשכנזים. בעיון נמרץ הם היו לומדים. העיון התוניסאי זה באמת סגנון עיון מאוד מעניין. יש להם שיטת לימוד משלהם שמאוד מעיינת ומבררת דברים. זה עיון תוניסאי, וזה נחשב כאילו עיון מאוד ישר. יש כאלה שמנסים לחדש את זה, יש סביב זה נושא מעניין, אבל היה עיון תוניסאי. אומר, ועוד היו מעמיקים בדברי מהרשל, כך כותב אחידו, ומחבבים דבריו, ולרוב חשקם בתורה, גם שהם היו אוהבים ללמוד, ובעיקר ללמוד מהרשל, ערב יום כיפור אחת, היו נושאים ונותנים כל כך זמן בדיבור מהרשל, עד שהגיע זמן סעודה מפסקת, ושכחו לקנות שום דבר לאכול, מרוב טרדות בלימוד. תרדותם בלימוד. זאת אומרת, הם ישבו על שטיקל מהרשל, רב צמח צורפתי ורב אברהם הכהן, ראשי הישיבה בתוניס, ישבו על שטיקל מהרשל ברמה כזאת שהם כל כך שקועים בזה, שהם שכחו שערב יום כיפור, ושכחו שיש היום סעודה מפסקת, ושכחו לקנות אפילו אוכל לסעודה מפסקת. כלום. היו שקועים במהרשל עד יום כיפור. עוד שהגיע, צריך לאכול סעודה מפסקת, אין מה לאכול. שכחנו להכין אוכל, שכחנו לקנות אוכל. אתה מבין איזה רמת עיון הייתה, וזה דבר מעניין, שהתפרסם והגיע למהרשל. כן, מעניין מה אנשים שלהם עשו בזמן הזה, אבל מעניין. אבל זה מדהים. אתה רואה את הרב צמח צרפתי ורב אברהם הכהן בתוניס, איך שהם קיבלו את דברי מהרשל ועיינו בהם בכזאת צורה, בכזאת צורה, בכל כך העמקה, וכזה חיבוב לדברים שלו, כזה חשק לדברים שלו, עד שהם שכחו את עצמם לגמרי. טוב, יש גם את הסיפור המעניין שיש עם הנס שקרה לו. המהרשל עצמו מזכיר את זה בהקדומה, שכאילו שהוא ראה סימן מהשמיים, והכוויושור, בפרק צד יגבוב, זה הפרק שמדבר על חנוכה, הוא מספר באמת מה היה הנס. הוא אומר שפעם אחת המהרשל ישב וכתב את הספר שלו, והוא היה, הרי מה השתמשו אז? עם נרות. והיה לו נר, והנר כבר הלך להיגמר. הלך להיגמר, כבר הגיע הזמן שהנר הלך להיגמר, והוא אומר, אבל לא היה לו נר אחר לשים. הוא אומר, הוא ישב וכתב, והיה לו נס, והנר הזה דלק ודלק 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 בלי הפסק. ופשוט, והקוויושר מציין, זה היה נס כמו הנס של חנוכה. הקוויושר מביא את זה, רבי שקיידינובר, מביא את זה בנושא של חנוכה, שזה הנס שקרה למהרשל. והמהרשל עצמו מזכיר, לא בפורש, הוא מזכיר את זה ברמז שקרה לו נס, הוא לא כותב מה. הקוויושר מפרט, הוא אומר, כי אני יודע מה היה הנס הזה, הנס הזה שהנר דלק ודלק ודלק, זה היה סימן משמיים, כמה חביבות יש בשמיים לתורה של המהרשל, שעשו לו נס כזה בשביל שהוא יוכל להמשיך לכתוב את התורות שלו. יש, המהרשל עצמו כותב ככה, שמתי ליבי לתור בחוכמה ולחקור אחר שורש העניין. אומר, הצורת לימוד שלו היה לתור בחוכמה, לתור זה כאילו לטייל, להסתובב, כמו תייר בחוכמה, ולחקור אחר שורש העניין. כאילו היה מקיף נושא, וככה חוקר, ואבוידו, נשבע המהרשל, אבוידו, בעבודת בית המקדש הוא נשבע, שלפעמים שבוע אחד ישבתי משתומם בדמיון השכל, אומר, שבוע שלם הוא ישב משתומם, כאילו עוסק רק בזה, בדמיון השכל, כאילו רק לדמיין ולחשוב בעומק, עד שיגעתי ומצאתי שורש העניין, ואז כתבתיו בספר. הוא אומר, היה דברים, נקודות מסוימות בלימוד, ששבוע שלם הוא חשב רק על נקודה אחת. רק על נקודה אחת, להבין סבורה אחת, להבין סוגיה אחת, להבין נושא אחד, מושג אחד בלומדס, מה שנוגע להבנת השס, להבנת הדברים, וזוהי שיטתי. ללקט כל דבר מהראשונים ומהאחרונים, להקיף את כל הנושא, שיטת לימוד מסוימת, כן? אחרים למדו אחרת, ו... אבל זו שיטת הלימוד של מהרש"ל, להקיף נושא, אתה יכול לראות את זה בספר שלו, בעניין של שטוימן, ספר ענק, יש לנו אותו רק על שבע מסכתס, לא הכל, אבל הוא היה פשוט מקיף נושא, מכל הרבדים, כל מה שנאמר כולל בני דורו, כן? הכל, 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 ומתוך זה מוציא את הנקודה המרכזית האמיתית, וככה היה בונה את זה. עכשיו, הבנים שלו גם כן כותבים את זה באקדומה של חוכמה שלוימה. חוכמה שלוימה זה הספר שלו עם הגאות על השס. בזה הוא מאוד קוצר. במה שהודפס בשס, הם לא הדפיסו את כל החידושים שלו, הם הדפיסו רק את חלקם, וחלק מההגאות שילבו. אויז ואודור ניסו קצת להחזיר את זה, אבל בעיקרון היה ספר שנקרא חוכמה שלוימה, והיה ים של שלוימה, זה שתי ספרים שונים לגמרי. בחוכמה שלוימה, בבנים שלו כותבים באקדומה, בזאת נאות לכם, בודיעכם אותם. אשר ישבו ראשונה במלכות, סדר המשנה שהיה שונה לתלמידיו, הם הולכים לתאר, הם כאילו מודיעים איך היה הסדר, איך הוא היה לומד. אומרים, איך שלא בהל על רוחו לכתוב דבר ולהעלותו בספר, הוא לא היה כותב מהר. למרות שהוא השאיר יבול תורני עצום, הוא כתב המון המון המון, והוא גם כתב בצורה מאוד מקיפה שזה דבר שהוא די נדיר. לא הרבה כתבו באותה כמות שהמהרש"ל כתב, כי הוא התקיף המון המון נושאים, המון המון נושאים. יש תשובה ומעניינת שלו, שהוא כותב לגבי הסידור, לגבי נוסח התפילה. אז מישהו שואל אותו שאלה לגבי נוסח התפילה, איך נוהגים, איך אומרים, הוא אומר שאני לא מבין בנושא הזה. כך הוא כותב, אני לא בראתי מעולם את הנושא הזה, אני לא מבין בנושא הזה, אני לא מכיר את הנושא של הנוסחאות, אני לא יודע. המעניין הוא שיש לנו סידור מהרש"ל. וסידור מהרש"ל זה סידור, ורב שבתאי סופר כותב, בניתי הרבה על הסידור שכתב מהרש"ל וזיקק את הנוסחאות והעמידם על מכונם. הוא כותב בתשובה שהוא לא יודע ולא מבין בנוסחאות של סידורים, ויש לנו ממנו בכתב יד של נוסח שהוא איבד את הנוסח ועבד והשקיע לברר את נוסח הסידור. אז אני לא יודע מה הפשט, יכול להיות שזה ביטוי של ענווה, שהוא כותב שהוא לא יודע למרות שהוא כן יודע. ראינו דברים כאלה אצל גדולי ישראל, זה לא פלא, אבל יכול להיות שגם זה תקופה יותר קדומה וזה יותר מאוחר. זאת אומרת, בהתחלה הוא באמת לא הבין בנושא הזה, ואז באמת ביקשו ממנו, הוא כתב אני לא יודע, ואז הוא החליט שצריך לברר את זה, ואז הוא התיישב, הקיף את הנושא, ובאמת עשה עבודה רצינית, שיש לנו באמת את הסידור שלו, זה מעניין, זה דווקא דבר מעניין. אבל הוא גם כתב בכל נושא, בדקדוק, בכל נושא, בכל נושא הוא כתב כמויות, ועל השס, וכל דבר הוא מקיף. והוא אומר, אבל אל תחשוב, יש אנשים שיש להם עת קלה, הם יכולים לכתוב המון. הבנים שלו מעידים. שאיך שלא בהל על רוחו לכתוב דבר ולהעלותו בספר, עד אשר ירד לרוב מניין ולרוב בניין, וקיבל האמת ממי שאמרו כקטן כגדול. הוא היה מאוד, אולי מבוהל לכתוב, לא כותב מהר. כל דבר לפני שהוא היה כותב היה חושב וחושב ומסתפק, ולא כותב את זה בספר עד ששאל גם את כל הציבור שישב, כל התלמידים שישבו אצלו. איך אתם מבינים את זה? ורק שכולם הסכימו שזה באמת ההגדרה הנכונה, רוב מניין ורוב בניין, וקיבל האמת ממי שאמרו, אפילו קטן התלמידים, איזה ילד, אתה יודע, אמר מה שנראה לו, הוא ישב, שמע, קיבל, ורק אז הלך וכתב את הדברים. והיו ידי אמונת חוסן עתו, חוסן וקיום, באין פוצר ומצפצף. זה, יש פה משחק על הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות ודעת, אז אומרים כאילו, אמונת איתך, איזה איתך זמניך, כן? זה סדר זמנים. אומר כאילו, הם כותבים עתו, עם תת. אמונת איתך היה כאילו אמונה בעת שלו, שהיה חוסן וקיום. כאילו, כל מילה שהמהרש"ל כתב, הייתה מילה שנתפסה, תפסה חזק. ואין פוצר פה ומצפצף, לא חלקו עליו אחרי מה שהוא אמר. למה יש להלוך, המהרש"ל פחות התקבל, יותר התקבל בן דורו, שזה רמו ולא המהרש"ל, אבל השלוח הקודש כותב שכל ירי שמיים צריך להחמיר לקיים גם את דעת המהרש"ל. כל ירי שמיים צריך להחמיר לקיים גם את דעת המהרש"ל. המהרש"ל, כמו שאנחנו רואים, נכתב המון זמן. בהקדומה ליבומס המהרש"ל כותב שהוא למד שנתיים והספיק רק חצי מסכת. הוא מתאר שם גם כשאת הפרק מצווה שחליצה ביבומס הוא למד חצי שנה, וקסובס הוא למד במשך שנה רק שתי פרקים. זאת אומרת, קצב הלימוד שלו היה מאוד מאוד איטי. כי הוא היה באמת דואג גם להקיף נושא מכל הכיוונים. מכל הכיוונים היה מקיף נושא, וככה הצורה שהיה כותב ומקיף דברים, וזה היה לוקח המון זמן. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים שגיליתי בימים האחרונים, זה שיש תמונות ממנו. והתמונה ממנו, רואים אותו, היא בעת עם שיער ארוך. עכשיו, שיער ארוך זה דבר שאתה רואה אותו בעוד גדולי ישראל מאותו זמן. למשל המהרש"א, יש ציורים של המהרש"א, אתה רואה אותו עם שיער ממש ארוך. ויש המון סיפורים סביב זה, שהוא היה נוזיר ופה ושם, והוא עשה את זה בשביל שהוא יקשור, אבל המהרש"א מספרים שהוא עשה את זה בשביל לקשור את השיער שלו לתקרה, וככה הוא, כשהוא לומד אז הוא לא ירדם, כל מיני סיפורים. אבל אני אגיד לכם מה אני נראה לי, יש ים של שלוימה, ביבומס, פרק י' בייס, הלוך י' חס, המהרש"ל בים של שלוימה, כותב שם עריכות לגבי מקום הפאות. יש הרי איסור שלא יסקיפו פאה זרוע ישכם. מה המקום של הפאות? אנחנו נוהגים היום, כמו שמשמע בביס יוסף, שזה מהפינה הזאת ועד גובה האוזן, ואת כל האזור הזה לא מספרים, ואנחנו להידור מצווה מוסיפים גם שזה יהיה מעוגל, נכון? זה המנהג בימינו פחות או יותר. עכשיו, אלה שמאדרים במצווה שיהיה גם יפה, עושים את זה שיהיה עסיסי, שיהיה גדול וארוך, אלה שמקיימים את עיקר הלכה, מסתפרים מספר 2 פלסטיק באזור הזה. זאת אומרת, אסור שיהיה הקפה, אבל זה בעיקרון מה שנפסק להלכה, שאסור לספר את האזור הזה של הצדעיים, לא להקיף את הצדעיים, לא ליישר את זה פה, במספר שהוא נמוך במספר 2 פלסטיק. זאת אומרת, זה כמות שאתה יכול לקחת את השערה ולקפל אותה אל השורש. זאת אומרת, זה לא הרבה, הרבה אנשים שאתה רואה, בלי פאות, היה גם אדמורים גדולים ורבנים גדולים, שהיו ככה, כידוע. עכשיו, למעשה זה ידור מצווה, כאילו להשאיר את הפאות יותר, שיהיה גדול ויפה והכל. המהרש"ל מביא, הוא מביא מקדמונים אליו, וחבל שאין לי פה את הלשון שלו להקריא, הוא מביא שהיה חומרה שבכלל לא מסתפרים בכל האזור. לא בתר ולא במספריים. כי אנחנו לא יודעים אולי איפה בדיוק הצדעיים נמצאים, איפה בדיוק המקום של הפאות, אז לא להסתפר בכלל. והמהרש"ל כותב, וכן אני נוהג שלא לגעת בשיער הראש כלל, בגלל חומרה של יראת שמיים. הוא לא רצה להסתבך איפה הפאות מתחילות, אולי זה מתחיל מפה, אולי זה מתחיל מפה. ולכן הוא לא נוגע כלום, לא גוזר אפילו עם מספריים. הוא אומר, גם מספריים יש מקום לחשוש, שאולי המספריים כאילו להב אחת תישבר, ואז הלהב השנייה תחתוך, זה יכול להיות כאין תר. אז בשביל לא לחתוך אפילו במקרה, חלק שאולי קשור לפאות, לא יסתפר בכלל את כל השיער. זאת אומרת, לא סיפורים ולא נזירות. הוא כותב מפורש להלוכה. עכשיו, אם היינו לא רואים מהתמונות שלו שהוא היה כזה שיער ארוך, היינו אולי מסבירים את הים של שלוימה, לא, הוא מתכוון מספר גדול, הוא מתכוון, אבל לא, אתה רואה את התמונות. וממילא מסתבר שגם המהרש"א אותו דבר. להגיד המהרש"א סיפורי אבלים, אז מה סיפורים? הוא הקפיד על החומרה של המהרש"ל. המהרש"ל כותב להחמיר, לא להסתפר בכלל. לא לגזור בכלל את שיער הראש. הוא אומר, מקום יחיד שכן אפשר, זה מול העורף, שבמקום הזה הוא אומר שגם הרופאים אומרים שלא כדאי להשאיר שיער ארוך באזור העורף, אומר שמה אפשר לגזור. ושם זה ודאי לא נמצא בשום אזור של הצדעיים, אין פה שום חשש שלא יסקיפו בעשרוי שלכם, ולכן כותב המהרש"ל לא לגעת במספריים או בתר, לא בזקן ולא בראש. הזקן כן התקבל, אצל החסידים, ויש מושג כזה שלא נוגעים בשיער הזקן. אבל המהרש"ל כותב, אותו חומרה לא לגעת בשיער הראש. כי אתה יכול להיכנס לספקות שלא יסקיפו בעשרוי שלכם, ולכן הוא השאיר שיער ארוך. נראה לי שזה פירוש הרבה יותר פשוט מכל האגדות והסיפורים, נכון? פשוט ככה, לא, הוא כותב את זה מפורש, וגם אם ככה, זה יסביר לך את הרוגות שובר, נכון? שגם כן לא יסתפר בכלל. מסתום מחומרה, למה לא הכניסו את זה לציבור? בסדר. אני גם היום לא חושב שיש הרבה אנשים שהולכים להחמיר בחומרה הזאת של המהרש"ל, אתה מבין? יבוא לך בחור בישיבה עם החומרה של המהרש"ל, מה תגיד לו? איך תסתפר עכשיו? תתפוס אותו בסערות, תשלח אותו לספר, נכון? אבל בסדר, לא נורא. אבל בגדול, המהרש"ל, נראה לי שזה הפשט, נראה לי שזה הפשט, שבאמת החומרה של המהרש"ל והנושא הזה. בכל אופן, לא, יש ים של שלוימה, ספר מלא, מלא, מלא חידושים, מלא דברים מאוד מעניינים, גם הוא בעלה הלוכה, בהמון המון נושאים, המון נושאים, המון נושאים. למשל, נושא שעלה עכשיו, המהרש"ל מביא, של מעשר כספים. ובחנו נינה בזויס. אז השח מביא את זה, והדרישה מביא את זה, מביאים את זה כולם בשם המהרש"ל. אומר, איך מותר לנסות את הקדיש ברוך הוא? מי שנותן מעשרות, יתעשר. והפסוק אומר, ובחנו נינה בזויס, אמר השם צבקויס, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. שיהיה לכם כזה שפע. אז הוא אומר, ובחנו נינה, איך אפשר לבחון את הקדיש ברוך הוא? מותר לבחון את הקדיש ברוך הוא? אסור לנסות את הקדיש ברוך הוא. אומר, במקרה כזה, אומר המהרש"ל, מותר, למה? כי ודאי יבואי. זה ודאי יתקיים. כל הסיבה לא לבחון את הקדש ברוך הוא, כי יש דברים שאולי לא מגיע לך, אולי זה לא יתקיים. אבל מי שנותן מייסרס, זה ודאי יתקיים. אז אין שום חשש לנסות את הקדש ברוך הוא בנושא הזה. אגב, אם אנחנו כבר מזכירים את העניין הזה, מה זה עד בלי די? מה הפשט? אז כשהיינו אצל המהר"ל, חשבתי, אז אני לא יודע, זה, אולי זה קשור לשם משהו, שפשט הוא פשוט. עד בלי די, זה לא, מה פרוש די? מתי אדם אומר די? אתה לא צריך, בן אדם יש לו כסף, הוא אומר די. מה זה עד בלי די? עד בלי הדבר ראשון זה בכמה נושאים. ואני אגיד די, 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 די. אם אתה מתן למישהו אוכל, הוא אומר די, ואתה דוחף לו עוד, ועד שהוא צועק די, עד שהוא מגיע למצב שיבלו ספטותיכם מלא אומר די, זה נשמע לי קצת אכזרי. זה לא נשמע לי טוב בכלל. אתה לא צריך, ייתנו לך לשתות יין, עד בלי די, עד שיבלו ספטותיכם מלא אומר די. אתה רוצה את הברכה כזאת? אתה אומר לו, די, אל תחנוק אותי, מה אתה רוצה ממני? ואתה דוחף לי יין לתוך הפעמים, אני לא רוצה את זה. מה זה יבלו? מה זה הברכה הזאת? יבלו ספטותיכם. הכדאי לא יבלו ספטותיכם לומר די על דבר אחד. אתה תגיד על חינוך הילדים, ברוך השם, די. על כסף, די. על אוכל, די. על מקום מגורים, די. בכל כך הרבה נושאים בחיים, אתה תגיד, ריבונו של עולם, כל כך טוב לי. די לי. מספיק לי, ברוך השם. כזה טוב שרק ימשיך הלאה. זה הכוונה די. יבלו ספטותיכם לומר די. על המון המון נושאים בחיים, אתה תגיד די. יותר מזה, גם מה זה די? מה, אתה מכיר מישהו שיגיד על כסף די? לא, די. מספיק לי $2,000,000. כן. אנשים שיש להם סיפוק בחיים. אנשים שטוב להם עם עצמם. אנשים שיש להם ברכה פנימית, הוא כבר לא צריך עוד ועוד ועוד, הוא פורש מהמרוץ, הוא לא צריך את זה. ברוך השם טוב לי, יש לי בית, יש לי מקום ברווח, יש לי את מה שאני צריך, יש לי את פרנסתי ברווח. מה אני צריך השירות? מה אני צריך $10,000,000,000 בבנק? בשביל מה? שגם בלילה לא שכב לי בו, מרבה נכסים, מרבה דאגה, טוב לי, יש לי את כל מה שאני צריך, יש לי דירה, יש לי, די, ריבונו של עולם, די לי, מספיק לי, טוב לי עם זה. היום אנשים לא רגועים, אז הם צריכים עוד אוכל, הם צריכים עוד בית, הם צריכים עוד כסף, צריכים עוד ועוד 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 ועוד. ארון שלם עליהם בגדים, מה אתה צריך? לחם לאכול ובגד ללבוש, מה צריך יותר מזה? ואז יגיע המצב, כן? ובחנוני נא בזאת שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כל כך הרבה ברכה, עד שאתה תגיד די בכל חלקי החיים. ריבונו של עולם, ברוך השם, הכל טוב לי. טוב לי, נחמד לי. היום הרבה פעמים אנחנו אומרים שרק יישאר ככה, כי אנחנו פסימיים, ולא מאמינים שיכול להיות יותר טוב, אז אנחנו אומרים רק שלא יהיה יותר גרוע, אתה מבין? רק שלא יהיה יותר גרוע, כי ברור שהולך להיות יותר גרוע, ובאמת שם תעזור שלא יהיה יותר גרוע. פנצ'ר, פנצ'ר, תעצור את הגלגל פה, רק אל תיסע, הלאה, כי הולך להיות יותר גרוע. לא, לא ממקום כזה. זה הולך עד מקום אמיתי, ברוך השם. טוב לי, מספיק לי, יש לי את מה שאני צריך. לא צריך יותר, לא חסר לי יותר. אין חסר פנימי שצריך לספק אותו כל הזמן עם אוכל ושתייה. אז לא, תחיה טוב. סתם, ככה חשבתי אתמול בפראג, אז שיהיה, ברוך השם. בכל אופן, הנה, אם נחזור לחיים של המהר"ל, היה אחד הדברים שהיה גם מאוד חשובים אצלו, לימוד המוסר. הרבינו אחידו כותב ברישיס חוכמו בשם הגדולים. סליחה. רבינו אחידו כותב בשם הגדולים ברישיס חוכמו. בערך של הספר, מערכת ספרים, ספר רישיס חוכמו, הוא כותב שהמהרשל ציווה למוכיח שיוכיחנו כל יום שעה אחת כאחד מההמון. זאת אומרת, היה מגיע אליו ופשוט מוכיח אותו, כמו אחד, אדם פשוט, והמהרשל עצמו היה משלם לו על זה, סוחר אותו לזה, והוא היה מתעטף ויושב, ככה יושב כפוף ומקבל את המוסר ככה כשכולו כאילו, עטוף. כאילו לובש את הכובע או את המצנפת או את הטלית על הראש ויושב כפוף ומקבל את זה כתלמיד מפי רבו. ממוכיח, אדם פשוט שלא לא התקרב בכלל לגדלות של המהרש"ל, והמהרש"ל הם מקבלים ממנו מוסר שעה כל יום. היה פשוט משלם למוכיח שיבוא להוכיח אותו כאחד ההמון. והדברים האלה תמיד הולכים ביחד, כי השלמות של העיון התוירה והיכולת לקבל מוסר וכל הכוח שלו בכל הדברים, הכל הולך ביחד. הכל הולך ביחד. זכות המהרש"ל היא גדולה מאוד. דרך אגב, אני חייב לציין, המהרש"ל זה לוריה, כן? מורנו הרב, הרב שלוימל לוריה. כנראה שהוא היה בן דוד של האר"י הקדוש. כנראה שהוא היה בן דוד. לוריה היא אחת המשפחות המיוחסות. הוא גם היה נכד של הרבנית מרים שפירה. מכירים? שמעתם עליה פעם? מרים שפירה? מרים שפירה הייתה, איך כותב הנכד של המהרש"ל? לא, היא הייתה בשפירה. בעיר שפירה, בגזור גרמניה. רבנית מרים שפירה כותב הנכד של המהרש"ל במגילס יוחסין בתחילת שוס מהרש"ל בדפוס פיורדה. בסדר? הוא כותב שם ככה, רבנית מרים, נשמוס על עידן, תפסה ישיבה כמה ימים ושנים, הייתה ראש שיבה. הרבנית מרים שפירה הייתה ראש שיבה כמה ימים ושנים, וישבה באוהל וילון לפניה, היא הייתה יושבת עם וילון, שלא יראו את הראש שיבה, שלא יראו את, איך היום אומרים, ראשת הישיבה, נכון? כן, טוב. וילון לפניה, ואומרו הלוכה לפני בחורים מופלוגים. הייתה מלמדת, אומרת הלוכה, הלוכה ולשון הראשון עם הכוונה פלפול. אתה מוסרת שיעור כללי. אתה מוסרת שיעורים לפני בחורים מופלוגים, שהיו באים, שומעים שיעור מהרבצן. הרבנית מרים שפירה. הרבנית מרים שפירה הייתה סבתא של המהרש"ן. אבא שלו גם היה תלמיד חכם גדול מאוד, ונפטר צעיר אמנם, רבי יחיאל. סבא שלו, רבי יצחוק, היה תלמיד חכם עצום, והיה שושלת של תלמיד חכמים גדולים מאוד, והיה בן דוד, כנראה בן דוד, של הארי הקדוש. וזה המהרש"ל. מהרש"ל המייסן נקבר בלובלין, היה פעם אחת מצבה ואחת, נשברה, שיפצו אותה מחדש. אפשר לראות היום שיש שתי מצבות, יש כאילו מצבה ישנה ועוד מצבה, כאילו יש מצבה כפולה, באמת בגלל הדבר הזה. יש עוד הרבה פרטים שאפשר להרחיב, אבל נראה לי שנעצור פה להיום, בעזרת השם. Thank you.